שלום לכולם.
כן,
אני אתמול עסקנו בברכת יעלה, בתוספת של יעלה ויבוא, שאומרים אותה בתפילה של ראש חודש בחול המועד. אני עמדנו על טיבה של התפילה ועל מיקומה בברכת העבודה. אני רוצה להקריא לפתח הלימוד היום דברים שרשי כתב בשבת דף כ"ד עמוד א'. רשי כותב ואומר, מעין המאורע בעבודה לבקש רחמים על ישראל ועל ירושלים, להשיב עבודה למקומה, לעשות קורבנות היום. זה כל מה שדיברנו אתמול, שעיקר ההסתרת מעין המאורע בחול המועד בראש חודש. ואני מזכיר למה, כי זה קדושת היום שלם, אין להם קדושת היום אחרת. זה בברכת העבודה, כי אנחנו מתחננים לעשות קורבנות היום. זה נכון שמי שמנתח את יעלה ויבוא שומע עוד כמה דברים, נכון? תיכוננו, פקדוננו, אז זה לא לגמרי, אבל זה עיקר הדברים. אוקיי, אנחנו ממשיכים ברמב״ם, אנחנו מתקדמים להלכה הבאה, שזה הלכה י"ב, כותב הרמב״ם, ויום טוב, סליחה, י"א קראנו, נכון? כן. ויום טוב שחל להיות באחד בשבת, מתפלל ברכה רביעית בלילה ככה: ותודיענו משפטי צדקך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותיתן לנו השם אלוקינו קדושת שבת וכבוד יום טוב וחגיגת הרגל, ובין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת, ואת יום השביעי הגדול והקדוש קידשת, ותיתן לנו השם אלוקינו מועדים לשמחה וכו', במוצאי שבת ובמוצאי יום טוב, שלכל השנה מבדיל ואתה חונן, אף על פי שהוא מבדיל על הכוס. והאמת היא שההלכה הזאת מנוסחת בצורה, הייתי אומר, קצת מעוררת מחשבה. לכאורה, לו אתם הייתם מנסחים את ההלכה הזאת, שבה הייתם מביאים את ותודיענו יחד עם הקביעה של מוצאי שבת מבדיל ואתה חונן, מי הייתם מביאים קודם? מומי. אני חושב שהייתי מביא קודם את, הרי זה פרק שעוסק בתוספות, אז אני חושב שקודם הייתי מזכיר שמוצאי שבת ומוצאי יום טוב מבדילים ואתה חונה, ואז הייתי כותב, ויש איזו הבדלה מיוחדת, עושים אותה פעם בשנה, עשינו אותה בליל שבועות, גם שנה הבאה, שבועות עוד פעם ביום ראשון, פעמיים בכמה שנים עושים את זה, כן? אבל לפתוח את ההלכה ותודיענו, ואז לכתוב ומוצאי שבת ומוצאי יום טוב של כל השנה, זה נראה קצת מוזר. כאילו היפוך הסדר, הוא כאילו לקח את היוצא מן הכלל והציג אותו כבסיס של ההלכה, ואת ההלכה השכיחה הוא השיג אותה כאיזה נצפה. זה קצת מוזר, יש לכם איזה רעיון? כן, בבקשה. סורה מעניינת, האמת שאני קצת נבוך בשאלה הזאת. בכל זאת אני אעלה כמה חוטי מחשבה. כן, בבקשה.
בעצם כל הסתים הערים
לפני זה התעסקו בחג, כלומר בשבת. אז ג'רי אומר, האמת שאנחנו בחטיבה שהיא חטיבת ההזכרות שיש לנו בחגים. יש לנו פה פרק הלכה י' יעלה ויבוא, הלכה י"א, אנחנו קראנו את י"א? אני חושב שכן. כן, קראנו אותה, כן, ככה זכרתי. גם קראנו מדבר על חול המועד ועל ראש חודש. אז לכן אומר ג'רי, הרמב״ם מעדיף לפתוח ותודיענו, כי גם היא נאמרת בתוך אחד מתפילות החגים. ולעומת זאת ההבדלה במוצאי שבת היא אומנם תוספת בתפילה, אבל היא לא תוספת שנאמרת בשבת עצמה, היא נאמרת אחרי השבת, וגם מוצאי אותו, לכן הרמב״ם הרגיש שהיא לא מתאימה לבריח התיכון של היחידה הזאת. כן? שזה צריך להוסיף דברים ש... מישהו היה בשיעור, הבאתי איזה שיעור בשבת או ערב שבועות על יקנעז, ושם לא עסקתי במתודיינו, אלא עסקתי ביקנעז, בקידוש בבית, אבל חלק מהדברים שאמרו באותו שיעור הם נכונים גם כאן. הרי תשימו לב, יחזק את דבריך, ג'רי. יעלה ויבוא זה להזכיר את קדושת היום, נכון? מוסף שהרמב"ם מזכיר בהלכה י"ד זה להזכיר את קדושת היום. הרמב"ם לא מתאר בתובעיינים בכלל כהבדלה. ויום טוב שחל להיות באחד לשבת, מתפלל ברכה רביעית בלילה, ככה. לא כותב, הוא מבדיל, הוא מבדיל, ואומר אותו, אלא הוא פשוט אומר, יש נוסח מיוחד לברכה הרביעית בלילה הזה, אבל זה מוצג, ממש כמו שג'רי אמר, איך זה מוצג? מה הכוונה שיש פה נוסח מיוחד? שזה חלק מברכת קדושת היום. יש ברכת קדושת היום שאומרים בתפילות ימים הטובים, כאשר הוא חל במוצאי שבת, לברכת קדושת היום יש נוסח מיוחד, והוא לא מוצג ברמב״ם בכלל כהבדלה. הוא לא כותב מבדיל בתפילה, אלא אומר מתפלל ברכה רביעית בלילה ככה.
אבל בנוסח מוזכר הבדלה.
סליחה?
בנוסח של הברכה מוזכרת ההבדלה.
זה נכון, אבל הרמב״ם לא נותן לה כותרת. זה לא שהרמב״ם אומר במוצאי שבת תמיד מבדילים. אם זה בין שבת לחול, מבדילים ככה. אם זה בין שבת ליום טוב, מבדילים אחרת. לו זה היה ככה, הוא ודאי היה צריך לעשות מה ששאלנו, היה צריך להתחיל בהבדלה במוצאי שבת לחול, ואז להגיד במוצאי שבת ליום טוב. ברמב"ם לא מציג את התודיענו כהבדלה בכלל. באותו שיעור שהיה פה על יקנעז, הרעיון המרכזי שרציתי לטעון, שהדעות השונות בגמרא חולקות בשאלה איך להבין את יקנעז. אם יקנעז זה הבדלה וקידוש, ואם יקנעז זה קידוש מורחב, זה קידוש מיוחד, כי המעבר הזה משבת ליום טוב הוא מעבר שונה מאשר המעבר משבת לחול, אבל היות את השבת יש לקדש, היות והיום טוב יש לקדש, אז זה קידוש יוצא דופן. ככה משמע גם בלשון הרמב״ם פה לגבי ותודיענו, אני חוזר, זה משמע מהיעדר התיאור של ותודיענו כהבדלה. עכשיו כאן תשימו לב גם לנוסח של ותודיענו, שאצל הרמב״ם הוא שונה מהנוסח שאנחנו אומרים. יש פה סיבור אני קורא מהרמב״ם פי כתב יד הונטינגטון, אבל אתם, מה כתוב בנוסח שלכם?
And then in brackets, והבדלת, הבדשת את המחל ישראל בקדושתך, ממשיכים, ותית אלינו השם וכן מועדים לשמחה, חגים וזמנים לעשות וכולי, ומוצא שם, זהו.
אוקיי, עכשיו אני אקריא לכם מה אנחנו אומרים ותודיענו, בטח לא זוכרים, מרוב שזה נדיר. ותודיענו השם אלוקים למשפטי צדקך, ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותיתן לנו השם אלוקינו משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים, ותנחילנו זמני ששון ומועדי קודש וחגי נדבה, ותורישנו קדושת שבת וחרות מועד וחגיגת הרגל. עכשיו תראו את ההמשך. ותבדל השם אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השלישי. מה עשינו בעצם בנוסח שלנו? הכנסנו את ההבדלה הרגילה. ובעצם הנוסח הרגיל, שבסופו של דבר נקבע בסידורים, יש בו צלילים ברורים של הבדלה, מה שגם הוא אומר תפיסה מושגית, זה נתפס מסוג של הבדלה. אבל אצל הרמב״ם נוסח הבדלה הרגיל לא נמצא בכלל. כלומר, פשוטם של דברים ברמב״ם, שברכת ותודיענו זה ברכת קדושת היום של יום טוב, שאני אתאר את קדושת היום של יום טוב תוך כדי שאני אציין לשבת שזה אתה יצאה, כן? ואני אציין להבדל, אבל זה לא מתואר כתוספת, זה גם לא מתואר כאני אומר הבדלה בברכה הזאת, אלא זה מתואר שזו הברכה הרביעית של יום טוב פעם ב... ולכן בחטיבה הזאת, כמו שג'רי אמר, שבו הרמב״ם מתאר תוספות של חגים או ברכות מיוחדות של חגים, אז הוא התחיל בבתודיענו. עכשיו היות הוא דיבר על תפילה של מוצאי שבת, אז הוא מוסיף ואומר, מוצאי שבת מוצאי יום טוב, שכל השנה מבדיל ואתה חונן, וכאן הוא מוסיף את התוספת שהרב רוליצקי עמד עליה גם אתמול וגם היום, אף על פי שהוא מבדיל על הכל, זה גם מופיע כך בגמרא, אבל הוא ראה בא בילחם במישהו שמה מעלה על דעתו.
להסתפק ב...
מספיק לו פחד, לא צריך שניים, על רגל אחד רק על העניין הזה, באמת למה להבדיל פעמיים? אז הרב אוליצקי הזכיר את דברי הגמרא בברכות בדף למד ג' ואכן זה קו החשיבה בגמרא שהאמת שמספיק אחד אלא מה מתארת הגמרא הייתה איזושהי תנודה בין הבדלה על התפילה לבין על הכוס הגמרא מתארת שהיה תלוי במצב הכלכלי שלהם משהו שלנו קשה להבין כאילו מישהו שאין לו יין כן אבל כל מי שקורא גמרות על הבדלה וקידוש יודע שזה לא היה פשוט של כל האנשים, היה מספיק כסף ליין, לקידוש והבדלה, זה הרקע לכל הדיון על קידוש על הפת, מי שיעיין בערוך השולחן ולכות קידוש יראה במזרח אירופה, היה להם מחסור אדיר ביין, הכל היה מוצרי יבוא, הם היו יקרים, לכן הוא מדבר על ים סימוקים ועל יש ו... כאילו, זה שהיו עושים על ריאש, זה לא כמו היום שעושים בבוקר על וויסקי, כי אוהבים וויסקי, אלא, כי לא היה להם, זה רקע אחר לגמרי. ועל רקע הזה, הגמרא אומרת, זה זז בין התפילה, לגמרי זה לא מותרו שיהיה שניים. סבי הרב זל הציע קו חשיבה אחר, בריסקאי יותר, שלא לגמרי מתיישב עם מה שכתוב בגמרא, אבל יש בו משהו שהוא קוסם, נראה את זה בהמשך לכל תפילה אותו קו חשיבה ודברים נוספים. הרב טען שאם יש שתי הבדלות, אז הן כנראה מהוות שני קיומים בהבדלה, אבל לא כל, הן פשוט לא עושות אותו דבר. כן, ועיקר הטענה של הרב הייתה שהבדלה אחת קשורה באיסור המלאכה, וההבדלה על הכוס עיקרה היא קשורה בסעודות. אני רוצה להסביר את זה קצת. יש דין שאין קידוש אלא במקום סעודה. יש לרב בשיעורים לזכר הבמה, יש שלושה שיעורים על קידוש, בשניים מהם, אני לא זוכר אם זה שניים או אפילו שלושתם, הוא מטפל באותם שאלות ועונה עליהם בצורות אחרות. על אותם שאלות, אותם תשובות אחרות לגמרי, מה שחוזר שם בכל השיעורים, הרב מנסה להבין את הקשר בין קידוש לסעודה. מה הקשר? הוא מציע שם כל מיני רעיונות. רעיון אחד הוא שהסעודות של שבת שונות מהסעודות של חול, להיות בסעודות של שבת שונות מהסעודות של חול, אז זה דורש מתיר מיוחד, והקידוש הוא מעין ברכת הנהנין על הסעודה, יש שם כיוון הפוך, שעיקר הקידוש הוא לקדש את השבת, אבל את קדושת השבת אנחנו מקשרים לאכילה, אני אומר את זה במילים שלי ברשותכם, האוכל שלנו, הסעודות שלנו, זה ברומטר של היום הזה בחיים שלנו. זה שבשבת אוכלים אחרת מיום חול, זה ביטוי מובהק להבדל בין הימים. פעם שמעתי שיעור נפלא, הרב ברוך גיגי, אחד מראשי ישיבת הר עציון, על סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. הטענה שלו הייתה שזה, היינו אמורים בעצם בתשעה באב לאכול סעודת אבלים. עוד תחשבו על סעודת הבראה, יושבים אנשים, חוזרים מלוויה, תסתכל על התפריט שלהם, אתה יודע באיזה מצב רוח הם, אתה יודע מה קרה. אלא מה, בתשעה באב אי אפשר לאכול, אז אוכלים אותו מתי? בערב תשעה באב אחרי חצות, כן? אבל האוכל הוא ודאי ברומטר מובהק, תקחו את המשנה בפסחים, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. דיינו, אני רואה את התפריט של בן אדם, אני רואה איך הוא יושב, אני יודע את המעמד החברתי שלו, אני יודע את מצבו הכלכלי. אצלנו זה התשתש, כי ברוך השם, המצב של רוב האנשים הוא בסדר, כן? אבל האוכל הוא ברמטר מאוד מאוד מובהק, והוא מביע בצורה מאוד מאוד משמעותית את היום ואת המצב רוח שלך ואת מעמדך. וכאן בעצם הטענה של הרב, אם נחזור אליה, היא שההבדלה על הכוס קשורה בהבדלה בין סעודות שבת לסעודות חול. עכשיו הרב טען שזה שאסור לאכול לפני הבדלה, זה לא בגלל המשנה בסוכה שאומרת שלפני שאדם יקיים מצווה הוא אסור לאכול. המשנה אומרת בסוכה שאסור לאכול לפני נטילת לולב. על רקע זה הרבה מאוד אנשים מקפידים בצדק שאסור לאכול לפני תקיעת שופר בראש השנה. בישיבות ליטה שהתפילה הייתה מאוד ארוכה, היא כן לא בזה. בהרבה ישיבות הסדר, כולל בארץ לא. היות והתפילה בראש השנה נמשכת עד שתיים, שתיים וחצי בצהריים, אז עושים קידוש ואוכלים לפני תקיעות. אני מכיר אנשים שלא מסוגלים לאכול לפני תקיעות, כן? צאים לבית הכנסת, אין הפסקה, הולכים רצוף, כן? אבל הרב מבריסק מסביר למה אסור לאכול לפני הבדלה, כי יש מצווה להבדיל, לכן אסור לאכול. אבל הרב הסביר את זה הפוך, שעד שאתה לא מציין שאתה עובר מסעודת שבת לסעודת יום טוב, אז אסור לאכול סעודת חול. זה תולדה של אופי ההבדלה, ולפי זה הרב יצר שם קישור מאוד עמוק בין הבדלה ובין הכוס לבין ההבדלה, כי הכוס הוא הזיקה לסעודה, כן? אז יהיה הדבר אשר יהיה, אני מסכם. הרמב״ם מביא פה יחד הבדלה בכונן הדעת, יחד עם התודיענו, מביא את זה בסדר שנראה הפוך מהסדר הפשוט של הדברים, ומה שהוצע כאן היה, הרב גוליצקי הציע הצעה אחת, והייתה פה הצעה שנייה, שאולי בתודיענו זו לא הבדלה בכלל, והוא ניסוח אחר של ברכת קדושת היום, לכן הוא מתאים יותר לחטיבה, ובעקבותיה, רמב"ם מביא את הבדלה של כל השנה כולה. ואז בהלכה י"ג אומר הרמב"ם, בחנוכה ופורים, כן, כן מיכאל. זה נכון מאוד, כמו כל נושא הקידוש לבית הכנסת הוא נושא רחב, הוא נמצא בגמרא בפסחים, סליחה? נכון, הרמה פוסק לקדש את הכנסת. אז נתחיל בגמרא בפסחים, שם הגמרא אומרת שהיא שואלת לפי שמואל שאין קידוש אלא במקום סעודה, אז איך מקדשים לבית הכנסת? אז אומרת הגמרא שיש את העניים, האורחים שישנים בבית הכנסת, והיהודי לעיר, אין לו איפה להיות, יושב בעזרת נשים, בדרך כלל, כן, זה עוד מקובל בירושלים. ואז הרבה מאוד גאונים כבר, בתקופת הגאונים שאלו, אבל בזמן הזה אין אף אחד שישב בבית הכנסת, אז מה עושים? ופה התפתחו שתי אסכולות. אסכולה אחת אמרה, בוא נבטל את זה, אם אין מישהו לקדש עבורו, לא צריך. אסכולה השנייה התחילה לתת, לקיים את זה בכל מיני כיוונים. כיוון אחד מופיע בשם הגאונים, שבית הכנסת מקדשים לא בשביל להוציא ידי חובה בקידוש, אלא הם אומרים, מביאים גמרא בשבת, שמי שפוסע מהר, אז זה מקצר את מאור עיניו. ואם הוא שותה יין של קידוש, אם יש יין בקידוש, אז זה שומר על העיניים שלו. אז אמרו, הרבה מאוד אנשים מקדשים לבית, ולכם מקדשים על הפת, אז אנחנו נקדש עבורם שיהיה יין. וזה טעם שקצת קשה לקבל אותו, ולכן הרבה ראשונים חלקו עליו. ובין הראשונים שרצו לקיים, אז יש ראשונים שאומרים שהסיבה שמקדשים בית הכנסת, כי ברגע שתקנו, תקנו, ולמרות שבטל הטעם, אבל ממשיכים. עכשיו, להלכה זה הפך למחלוקת בין הרמה והמחבר. שהרמה אומר לקדש בית הכנסת, והמחבר לא, בחוץ לארץ מאוד מאוד מקובל. בקהילות הסינדיות, בארץ זה לא מקובל, זה יצא מהמחזור. מספר לכם פסק מאוד מעניין של הרב עובדיה יוסף, שהוא היה הרב בקהיר, היה שם שנתיים, בשנות ה-40, והרי הרב עובדיה זצ"ל היה קנאי לפסקי מרן. זה אחד מהדוגמאות שהוא פסק נגד מרן. מה הוא ראה? זה פילי פלאים, זה מופיע ביביע עומר. זה משהו שלא קורה כאן בבית הכנסת. הוא ראה אנשים שבאים לבית הכנסת ולא יקדשו בבית. אצלנו האשכנזים פה, ההנחה היא, יהודי כבר בא לבית כנסת, הוא כנראה אורתודוקסי, נכון? הוא גם מקדש בבית, נכון? אני חושב שאם אנחנו מעבירים בראש פער ביניהם, היינו חושבים הפוך, יש מי שיקדש, אולי לא בכך לבוא לבית כנסת. רב עובדיה ראה, כך הוא חש, שיש שם אנשים שבאים לבית כנסת להתפלל ולא יקדשו בבית, אז הוא תיקן כי יקדשו בבית הכנסת. כך הוא תיקן. אז זה נושא רחב, בסדר? אוקיי, בכל מקרה, אנחנו מתקדמים להלכה י"ג. אומר הרמב״ם, בחנוכה ופורים מוסיפים בהודיה על הניסים וכו', שבת שחלה בחנויות בחנוכה ופורים, מזכיר על הניסים במוסף כמו שמזכיר בשאר תפילות. כן, כאן אנחנו פוגשים שני הבדלים לעומת יעלה ויבוא, ואני רוצה לעמוד על שניהם. הראשון הוא המיקום. יעלה ויבוא הוא ברצה, ואילו על הניסים זה בברכת הודיה. וכמובן השאלה המתבקשת היא, האם ההבדל במיקומים הוא מלמד גם על הבדל מהותי בין ההזכרות האלה. וכאן כדאי לשים לב לשינוי הלשון של הרמב״ם. איזה לשון זהב. מה הוא כותב יעלה ויבוא? וראשי חודשים ובחולו של מדלכה יוד. מתפלל ערבית שחרית ומנחת 19 ברכות כשאר הימים, ואומר בעבודה. ומה הוא כותב בהלכה יוד ג'? מוסיפים בהודיה. לזה הוא קורא אומר, ולזה הוא קורא
מוסיפים.
בזה הוא מדגיש, מתפללים 19 ברכות כמשאר הימים. ודאי ברור למה היה צריך להגיד את זה, כי היה עולה לדעת אולי לעבור לתפילת שבע, כי זה יום קורבן. אז כנראה את זה, אבל כאן הוא בכלל לא צריך להגיד את זה. חנוכה ופורים, אף אחד לא מעלה על דעתו, מה לעשות? נתפלל שבע ברכות. ומה ההבדל בין מוסיפים לבין אומר?
שזה חלק
אז כאן, בדיוק, אז כאן אומר מומי את הדבר הנכון שרמזתי לו אתמול, וזה ממש ממש כתוב בלשון הרמב״ם, וגם מי שמנתח את התוספות רואה כמה הדבר הזה נכון. יעלה ויבוא זה יחידת אמירה עצמאית. אני אומר אותה, עכשיו השאלה היא רק היכן לומר אותה. אני יכול לומר אותה בעבודה, אם זה תפילת יום טוב, אז אני אומר אותה בברכה של קדושת היום, אבל זה טקסט שלם שעומד בפני עצמו, כאמור הוא טקסט חינה, יש לו פתיחה, יש לו סיום. אבל על הניסים, הוא לא מתפקד כיחידת אמירה עצמאית, אלא מוסיפים אותו בהודיה. עכשיו, פשוט די להסתכל במטבע הברכה, כדי לראות כמה הדבר הזה פשוט שהוא נכון. מה זה מתחיל? על הניסים. סליחה, מה על הניסים? אין שם פתיחה. אלא ודאי שעל הניסים הוא מצטרף למה?
למודים.
מודים אנחנו לך על... א'
ב' ג'
א' ב' ג' ומה אני אומר בחנוכה ופורים? אני מודים, ז' ח' ת'. כן, בבקשה.
גם לנוס השפה
ועל הניסים. מצוין, אבל זה ברור שהמבחינה תחבירית, המשפט נפתח, מודים אנחנו. עכשיו, על מה אני מודה? על חיינו. עכשיו, מה שבעצם נאמר, לא מאוד פשוט. יהודי צריך מדי יום להודות לקדוש ברוך הוא על מה? על מה שעובר עליו באותו יום. אז ביום רגיל הוא אומר, תודה שאני חי, תודה שאני נושם, תודה שאני יכול להודות לך, כן, זה רבה יפה. מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך, כן? אז זה שיש לי רוחניות, שיש לי קשר, אבל כשיש חנוכה ופורים, הוא גם צריך להגיד תודה על, על הנס, אבל ביסודו של דבר זה חלק, זה פשוט מנפחים את ברכת מודים שמוסיפים לו עוד תוכן. לזכור זה רמוז יפה בדברי הרמב״ם מוסיפים לעומת על. כשיסוד לדברים כתב את זה סבי הרב זל בעברות הגריד בפרק ג' מלכות ברכות. שם הרב עוסק ב... אני מנסה להסביר את ברכה אחת מהן שלוש. הרי אנחנו בברכה אחת מהן שלוש מזכירים את כל ההזכרות שאומרים אותן ויעלה ויבוא או רצה בברכת אנחנו אומרים, כלומר כשהיינו אומרים אותן בערכם אומרים אותן על הניסים ובברכה אחת מהן שלוש, אבל לא מזכירים חנוכה ופורים בברכה אחת מהן שלוש. ככה מופיע בגרות מימוניות, ועל זה הרב מנסה להסביר מה ההבדל. כותב הרב ככה, אני מקריא: ואשר זה נראה פשוט בהזכרת שבת ויום טוב והזכרה של חנוכה, שני דינים ועניינים שונים הם. בשבת ויום טוב נאמר דין הזכרה של קדושת היום בתפילה וברכת המזון, ונתקנה בעבודה גבי תפילה ובבוני ירושלים בברכת המזון. וההזכרה הזו אינה מעצמה של ברכה, כלומר זה לא שברכת רחם התרחבה, יש יחידת אמירה עצמאית שאני ממקם אותה שם, אני ממשיכה להוות יחידה עצמאית, ואינה נכנסת בכלל תופס הברכה, ועניין אחר הוא, והיא רק הזכרה בפני עצמה. מה שאין כן גבי חנוכה ופורים, דין של ההזכרה נאמר גבי שבת ויום טוב אינו מעניינם כלל. זה דין הזכרת שבת ויום טוב הוא הזכרה של קדושת היום ואינה שייכת בחנוכה ופורים. וכל דין הזכרה לברכת המזון או תפילה של חנוכה או פורים נאמר בעצם ברכת הודעה, ועל גופה של הברכה נתווספת הודעה אחרת של חנוכה או פורים, ועל הניסים ומחפצה בעצם תוכס הברכה. זה ממש הדברים שנאמרו כאן. הרקע הזה, רק יש לנו חצי דקה, רק צריך לנסות להבין, אז למה אני בעצם חייב בברכה אחת מן שלוש להזכיר שבת ויום טוב? כי אני, מה אני עושה ברכה אחת מן שלוש? אני לוקח כל אחד מהיחידות של ברכת המזון, ומה אני עושה? אני מתמצאת אותה. אז מה זה רצה לי עלה ויבוא? זו עוד יחידה, צריך לתמצאת אותה. לעומת זאת, ההודעה של חנוכה ופורים היא הודעה שהיא לא יצרה יחידה אמירה נוספת, אלא היא חלק מההודעה. עכשיו, אם אני יכול בקיצור להגיד תודה על חנוכה ופורים, כנראה שאי אפשר. אבל היות היא לא יחידה עצמאית, לכן היה אפשר שלא להזכיר אותה בברכה אחת מן שלוש. נכנע לבן הקשי אומר, רוצה כזה.